פרשת שופטים ראשון. שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך אשר אדוני אלוהיך נותן לך לשבטיך, ושפטו את העם משפט צדק. בפרשה הזאת אנחנו נלמד על רשויות השלטון. הראשונה שבהם אלו השופטים, הסנהדרין. השופטים אלה ששופטים את העם, והשוטרים אלה שמיישמים את גזר הדין. לא תתה משפט, לא תכיר פנים, ולא תיקח שוחד, כי השוחד יעבר עיני חכמים ויסלף דברי צדיקים. על השופט להקפיד שהמשפט יהיה הוגן ומאוזן, לא להטות את המשפט, לא להכיר פנים, כלומר לא להעדיף מישהו, מזה יגרום לו להציג את טענותיו טוב יותר. וגם לא לקחת שוחד, כי גם אם אתה לוקח שוחד במודעות ואומר אני לא אתפתח אחריו, הוא מעבר את עיניך. צדק צדק תרדוף, למען תחיה והרשת את הארץ אשר אדוני אלוהיך נותן לך. אם המשפט מעוות, אז מפסידים את ירושת הארץ. לא תיטה עליך אשירה כל העץ אצל מזבח אדוני אלוהיך אשר תעשה לך. זה איסור שנוגע לעבודה זרה, שאצל המזבח עשו ליטוע עצים. לא תקים לך מצבה אשר שנא אדוני אלוהיך. מצבת אבן לסבוח עליה הייתה רצויה בימי האבות ונאסרה בהמשך. אלא המזבח שבנוי אבנים. לא תזבח לאדוני אלוהיך שור ושה אשר יהיה ומום כל דבר רע כי תועבת אדוני אלוהיך הוא. הקורבנות להשם הם צריכים להיות מובחרים. אמנם להשם לא אכפת איזה קורבן מביאים לו, אבל הקורבנות מבטאים את הקשר שלנו לקדושה, ואם אנחנו מביאים קורבנות בעלי מום, זה מבטא קשר ירוד. כי ימצא בקרבך באחד שעריך אשר אדוני אלוהיך נותן לך איש או אישה שיעשה את הרע בעיני אדוני אלוהיך לעבור בריתו, וילך ויעבוד אלוהים אחרים וישתחו להם אל השמש או לירח או לכל צבע השמיים אשר לא ציוויתי, אם נמצא מישהו עובד עבודה זרה. והוגד לך ושמעת ודרשת היטב, והנה אמת נכון הדבר, נעשתה התועבה הזאת בישראל. אחרי בדיקות, חקירות, אכן התברר שהוא עובד עבודה זרה. מוצאת את האיש ההוא או את האישה ההיא, אשר עשו את הדבר הרע הזה אל שעריך, את האיש או את האישה, וסקלתם באבנים ומתו. יש להעניש אותם בעונש סקילה. על פי שניים עדים או שלושה עדים יומת המת לא יומת על פי עד אחד. דיני נפשות תמיד בשני עדים לפחות. יד העדים תהיה בו וראשונה לעמיתו, ויד כל העם באחרונה, וביארת הרע מקרבך. עונש המוות מתחיל בעדים, שהם בעלי האחריות הגדולה, והשאר מצטרפים עליהם. כי יפלא ממך דבר למשפט, בין דם לדם, בין דין לדין, ובין נגע לנגע, דברי ריבות בשעריך, נקמת ועלית אל המקום אשר יוכר אדוני אלוהיך בו. יש שופטים בכל שער, בכל שבט, ואם יש ביניהם ויכוח והם לא מצליחים להכריע במשפט, בדמים, האם זה דם טהור או דם טמא, בדין, בנגע, נגע של צרת, אז צריך לעלות אל המקדש, אל בית הדין הגדול. ובתי אל הכהנים הלוויים ואל השופט אשר יהיה בימים ההם ודרשת ויגידו לך את דבר המשפט. ועשית על פי הדבר אשר יגידו לך מן המקום ההוא אשר יבחר אדוני, ושמרת לעשות ככל אשר יורוך. יש להקפיד לעשות לפי מה שהם פסקו. על פי התורה אשר יורוך, ועל המשפט אשר יאמרו לך תעשה, לא תעשו מן הדבר אשר יגידו לך ימין ושמאל. גם אם נראה לך שההדרכה שלהם לא נכונה, אתה צריך להיצמד אליה. והאיש אשר יעשה וזדון לבלתי שמו אל הכהן העומד לשרת שם את אדוני אלוהיך או אל השופט, ומת האיש ההוא, וירת הרע מישראל. זה מי שלא מקבל את הכרעת בית הדין הגדול. מיתתו בחנק. חז"ל דורשים את זה על זקן ממרי. כלומר, מבין השופטים שממשיך להורות נגד בית הדין הגדול אחרי ההכרעה. וכל העם ישמעו ויראו ולא יזידון עוד. דוחים את מיתתו לרגל כשכולם רואים כדי שילמדו. פרשת שופטים שני. כי תבוא אל הארץ אשר אדוני אלוהיך נותן לך וירשת וישבת בה ואמרת שימה עלי מלך ככל הגויים אשר סביבותי. אמרנו שהפרשה הזאת עוסקת ברשויות השלטון, עסקנו בסנהדרין, עכשיו אנחנו עוסקים במלך. אתה מגיע לארץ, מבקש שיהיה גם לך מלך כמו שיש לכל הגויים. שום תשים עליך מלך אשר יבחר אדוני אלוהיך בו, מקרב אחיך תשים עליך מלך, לא תוכל לתת עליך איש נוכרי אשר לא אחיך הוא. יש מצווה שבעלי שררה בעם ישראל יהיו דווקא מישראל ולא נוכרים. רק לא ירבה לו סוסים ולא ישיב את העם מצרים למען הרבות סוס, ואדוני אמר לכם לא תוסיפון לשוב בדרך הזה עוד. יש עזרה למלך שלא ירבה סוסים, הפשט שכתוב זה לא ישיב את העם מצרים. אבל אפשר גם להבין שאם המלך עוסק בריבוי סוסים, כלומר הוא מחשיב יותר מדי את הצד הגשמי של הייצוגיות, ממילא של התאוות, של הצד החיצוני, זה לא טוב. זה יוצר נורמה שלילית שרודפים אחרי הסוס, איזה מין גאווה כזאת, לרכוב על הסוס, להיות גבוה מעל כולם, תחושה של עוצמה, של כוח, אתה יוצר נורמה לא טובה. וממילא כשנוצרת נורמה כזאת, אז גם ישיב טעם מצרימה, כי כשהולכים בתרבות אחרי תרבות זרה, גם נגררים אחריה. ולא ירבה לו נשים ולא יעשו לבבו, וכסף וזהב לא ירבה לו מאוד. מצוות כלליות למלך, שלא ירבה נשים ולא ירבה כסף וזהב, שיהיה ממוקד בדברים החשובים, ומיד אנחנו רואים גם את הצד החיובי. והיה חשיבתו על כיסא ממלכתו, וכתב לו את משנה התורה הזאת על ספר מלפני הכהנים הלוי. צריך לכתוב לו ספר תורה שאיתו הוא הולך לכל מקום, והייתה עמו וקר אבו כל ימי חייו, למען ילמד להיראה את אדוני אלוהיו לשמור את כל דברי התורה הזאת ואת החוקים האלה לעשותם. בכל מקום הוא ילך עם ספר התורה, לעיין בה תמיד, ותמיד לזכור שיש מעליו, שהתורה היא מעליו ומחויב לה. הר"ן מפרש שספר התורה זה ספר חוקים שהמלך כותב לדורו לפי התורה. כלומר הוא מתאים את מצוות התורה למה שיש לפניו, כדי שיהיה תואם את הדור, את מה שהדור נצרך לו. לבלתי רום לבבו מאחיו, ולבלתי סור מן המצווה ימין ושמאל, למען יאריך ימים על ממלכתו ובניו בקרב ישראל. צריך להיזהר, להישמר, שלא ירום לבבו, שלא יתגאה, וזה מה שיעריך את ימיו על ממלכתו, על ישראל. הפוך למה שחושבים. מלך חושב, אם אני לא יתגאה, אז יחליפו אותי. הפוך. אם אתה תהיה ענב, תהיה עבד לעם הזה, תזכה להאריך ימים על הממלכה. פרשת שופטים, שלישי. לא יהיה לכהנים הלוויים כל שבט לוי חלק ונחלה עם ישראל, אישי אדוני ונחלתו יוכלון. אמרנו שהפרשה הזאת עוסקת ברשויות השלטון של עם ישראל. ראינו את הסנהדרין בראשון, ראינו את המלך בשני. עכשיו אנחנו עוסקים בכהנים, הכהונה, כהן גדול והכהנים בכלל. זה גם רשות שלטון. הם אוחזים ביד את כל החינוך של כל מי שמגיע לירושלים. כל עבודת המקדש, כל הקורבנות, כל מי שצריך להגיע, זה סוג של שלטון. כי הוא זקוק להם, והם מחליטים מה קורה במקדש. אז כנגד התפקיד שלהם, אין להם חלק ונחלה, הם אוכלים את הקורבנות. ונחלה לא יהיה לו בקרב אחיו, אדוני הוא נחלתו כאשר דיבר לו. חלק מהתפקיד השלטוני הזה של הכהנים, גם שלא יהיה להם נחלה, שהם פטורים מעבודת השדה, פטורים מעבודת הפרנסה הרגילה, הם מתפרנסים מזה שהם משרתים במקדש. וזה יהיה משפט הכהנים מעת העם, מעת זובחי הזבח עם שור עם שא, ונתן לכהן הזרוע ולחיים והקיבה. גם מי שלא מביא קורבן, אלא אוכל חולין ברחבי הארץ, יש מתנות כהונה שהוא צריך לתת, הזרוע ולחיים והקיבה. ראשית דגנך תירושך ויצריך וראשית גז צונך תיתן לו. גם התרומות, ראשית הדגן התירוש והיצר, וגם ראשית הגז, יש מצוות כהונה ראשית הגז, צריך לתת לכהן. כי בו בחר אדוני אלוהיך מכל שבטיך לעמוד לשרת בשם אדוני הוא ובניו כל הימים. למה הוא מקבל את זה? כי הוא עומד לשרת בבית המקדש. נזכרנו ונזכיר את זה שוב, יש כאן תפקיד חשוב מאוד, התפקיד של הכהנים. כי כל יהודי חייב לשהות בירושלים משך זמן לא מבוטל בשנה. ברגלים ובזמן שהוא אוכל מעשר שני, ונטע רווי, הוא צריך להיות בירושלים. כשהוא מביא את הקורבנות שלו, הוא צריך להיות בירושלים. מה הוא עושה בזמן הזה בירושלים? הוא מנוטרל מהעבודה שלו שנמצאת בבית, והוא עכשיו הולך לשיעורים, הולך לצפות בעבודת המקדש, הוא עכשיו, במובן הזה, הוא קהל של הכהנים. והכהנים היו, יורו משפטיך יעקב ותורתך לישראל, הכהנים הם היו מלמדים, היו דורשים דרשות, והוא היה שם, והתפקיד הזה מחבר אותו אליהם, ולעבודת השם, לכל ההתעלות בלימוד תורה. פרשת שופטים, רביעי. אמרנו שהפרשה הזאת אנחנו עוסקים ברשויות השלטון, ברביעי, זה הקדמה לרשות הרביעית, שזה הנביא, אז רביעי זה רק ההקדמה. וכי יבוא הלוי מאחד שעריך מכל ישראל אשר הוא גרשה מובא בכל אבת נפשו אל המקום אשר יבחר אדוני, ושרת בשם אדוני אלוהיו ככל אחיו הלוויים העומדים שם לפני אדוני, חלק כחלק יאכלו לבד ממקרב על האבות. זה השלמה של מעמד הכהנים והלוויים שראינו אתמול, שהלוויים רשאים לבוא ולשרת במקדש ולזכות גם בחלקים שהלוויים יכולים לאכול. עכשיו אנחנו עוברים להכנה לנבואה. כי אתה בא אל הארץ אשר אדוני אלוהיך נותן לך, לא תלמד לעשות כתועבות הגויים ההם. לא ימצא בך מעביר בינו וביתו באש, קוסם כסמים מעונן ונחש ומחשף. זה הדרך של הגויים לחכות את הנבואה, שלהם מעוננים, נחשים, חשפים, קוסמי כסמים, אל תעשה כמוהם. וחובר חבר ושואל או וידעוני ודורש אל המתים, כל מיני פטנטים ללמוד את העתידות, אל תלמד מהם. כי תועבת אדוני כל עושה אלה, ובגלל התועבות האלה, אדוני אלוהיך מוריש אותה מפניך. תמים תהיה עם אדוני אלוהיך. אתה צריך להיות תמים עם השם, לא ללכת בדרכים האלה. פרשת שופטים, חמישי. אנחנו ממשיכים עם רשויות השלטון, והפסוקים הקרובים אנחנו מדברים על הנביא. כי הגויים האלה אשר אתה יורש אותם, אל מעוננים ואל קוסמים ישמעו, ואתה לא כן נתן לך אדוני אלוהיך. נביא מקרבך מאחיך כמון יקים לך אדוני אלוהיך, אליו תשמעו. אתם מצווים לשמוע אל הנביא, שהשם מדבר אליו, השם מגלה לו את העתיד, השם מדריך אותו. ככל אשר שאלת מעים אדוני אלוהיך בחורב ביום הקהל אמור, לא אוסף לשמוע את כל אדוני אלוהי ואת האש הגדולה הזאת, לא אראה עוד ולא אמות. אתם בעצמכם ביקשתם שיהיה לכם מתווך, שהוא יגיד לכם מה שאני אומר, ביקשתם לא לשמוע בעצמכם. ואומר אדוני אלי, יטיבו אשר דיברו, והשם קיבל את בקשתכם. נביא הקים להם מקרב אחיהם כמוך, ונתתי דברי בפי ודיבר עליהם את כל אשר הצוונו. אכן יהיה נביא שהוא יהיה המתווך ביני וביניהם, הוא יעביר להם את דברי. ועכשיו כמה מהלכות הנביא. והיה האיש אשר לא ישמע אל דברי, אשר ידבר בשמי, אנוכי ידרוש מאמו. פסוק הזה מלמד אותנו שני מצבים אסורים. אחד, נביא שכובש את נבואתו, שהוא שומע נבואה והוא לא מעביר אותה לעם. והמצב השני, מי שלא שומע אל הנביא, לא מקיים את הנבואה, בין אם זה הנביא עצמו ובין אם זה אחר. אנוכי ידרוש מאמו, שני אלו נאנשים איתה בידי שמיים. אך הנביא אשר יזיד לדבר דבר בשמי את אשר לא ציוויתי ולדבר, ואשר ידבר בשם אלוהים אחרים, ומת הנביא ההוא. נביא שמדבר בשם השם מה שהשם לא ציווה אותו, אפילו אם זה נבואה שנביא אחר קיבל, כלומר אפילו אם זה דברים אמיתיים. ואשר ידבר בשם אלוהים אחרים, אפילו אומר כהלכה, אבל מנבא בשם עבודה זרה, ומת הנביא ההוא, מיתתו בחנק בבית דין. מכי תאמר בלבביך, איך נדע את הדבר אשר לא דיברו אדוני? איך אנחנו יכולים לדעת? הנביא אומר לנו נבואה, אנחנו לא יודעים אם היא אמיתית או לא. אשר ידבר הנביא בשם אדוני ולא יהיה הדבר ולא יבוא, הוא הדבר אשר לא דיברו אדוני. בזדון דיברו הנביא, לא תגעו ממנו. נביא צריך להיבחן בניבוי עתידות שיתגשמו. ואם לא מתגשמות העתידות שהנביא מנבא, ודווקא עתידות לטובה לא מתגשמות, אנחנו יודעים שזה נביא שקר שהזיד לנבא בשקר. כי אחרית אדוני אלוהיך את הגויים אשר אדוני אלוהיך נותן לך את ארצם, וירשתם וישבת וערם ובתיהם. כשיקרה הדבר הזה, שלוש ערים תבדיל לך בתוך ארצך אשר אדוני אלוהיך נותן לך לרשתה. יש להבדיל שלוש ערים, שלוש ערי מקלט. תכין לך דרך ושילשת את גבול ארצך אשר ינחי לך אדוני אלוהיך, והיה לנוס שם הכל רוצח. יש להקצות את הערים במרחקים שווים ושילשת גבול ארצך, להכין אותם במרחקים שווים כדי שיוכלו לנוס שם הרוצחים בשגגה. וזה דבר הרוצח אשר ינוס שם וחי, אשר יקה את רעהו בבלי דעת והוא לא שונא לו מתמול שלשום. רוצח בשגגה, הוא בורח אל הערים האל, ומזה שכתוב איזה דבר הרוצח, חז"ל לומדים, שהעיקר הוא שהרוצח ידבר, יגיד אני רוצח, כשהוא נמצא בעיר המקלט, אסור לכבד אותו, כי הוא רוצח, ואם נתנו לו כיבוד, הוא צריך להגיד אני רוצח, ואומרים לו בכל זאת אנחנו רוצים לכבד אותך, מותר לו לקבל את הכיבוד. ואשר יבוא את רעהו ויער לחטוב עצים, ונדחה ידו וגרזן יכרות העץ, ונשל הברזל מן העץ ומצא את רעהו ומת, הוא ינוס אל אחת הערים האלה וחי. מי בורח לעיר מקלט? הרוצח בשגגה, ויש לנו כאן דוגמה. מי שחוטב עצים ביער, והברזל של הגרזן נפל מהידית שעשויה עץ, או שהברזל של הגרזן הפיל כפיס עץ מהעץ, והברזל או כפיס העץ הרגו אדם שעבר שם, הוא רוצח בשגגה והוא בורח אל ערי המקלט. ונרדוף גואל אדם אחרי הרוצח כי יחם לבבו, והשיגו קרבי הדרך ויקהו נפש, ולא אין משפט מוות, כי לא שונא הוא לא מתמול שלשום. ואז גואל אדם ירדוף אחרי הרוצח בשגגה ויהרוג אותו, וזה לא ראוי, כי הוא רצח בשגגה ולא במזיד. על כן אנוכי מצווך לאמור, שלוש ערים תבדיל לך. ואם ירחיב אדוני אלוהיך את גבולך כאשר נשבע לאבותיך, ונתן לך את כל הארץ אשר דיבר לתת לאבותיך, לעתיד לבוא כשנזכה והקדוש ברוך הוא ירחיב את גבולנו עוד מעבר לעבר הירדן המערבי ואפילו מעבר לנחלת ראובן גד וחצי המנשה בעבר הירדן המזרחי, כי תשמור את כל המצווה הזאת לעשותה אשר אנוכי מצווך היום לאהבה את אדוני אלוהיך וללכת בדרכיו כל הימים, ויאספת לך עוד שלוש ערים על השלוש האלה. אם בזכות הליכה בדרכי השם תזכה להרחיב את הארץ עוד, אז תקצה עוד שלוש ערים, כלומר כבר תשע ערים, שלוש ערים שהקצה משה בעבר ירדן המזרחי בנחלת ראובן גד וחצי שבט המנשה, שלוש ערים בעבר ירדן המערבי, ועוד שלוש ערים בהרחבת הגבולות הנוספים. ולא ישפך דם נקי בקרב ארצך אשר אדוני אלוהיך נותן לך נחלה והיה עליך דמים. שאם ישפך דם נקי כי לא יהיו ערי מקלט, וגואל האדם ישיג את הרוצח בשגגה ויהרוג אותו, זה יהיה דם נקי, יחסית נקי, כי הוא רצח בשגגה. פרשיית ערי המקלט קשורה לרשויות השלטון, כי ערי המקלט אלו ערי לוויים, וזה חלק מתפקיד הלוויים לקלוט אל תוכם את הרוצחים בשגגה ולתקן אותם. וכי יהיה איש שונא לרעהו וערב לו וקם עליו, ויקהו נפש ומת, ונס אל אחת הערים האל, ואם יהיה רוצח במזיד שיברח אל עיר מקלט, ושלחו זקני עירו ולקחו אותו משם ונתנו אותו ביד גואל אדם ומת. אז לוקחים אותו מעיר המקלט ונותנים אותו ביד גואל אדם. לא תחוס עיניך עליו, וירת דם הנקי מישראל, וטוב לך. תבער את דם הנקי, את הדם של הרוצח את הנקי מישראל, כי לא יסולח לארץ, לא יחופר לארץ, כי אם בדם הרוצח.
פרשת שופטים, שישי. לא תשיג גבול רעך אשר גבלו ראשונים, בין חלתך אשר תנחל בארץ אשר אדוני אלוהיך נותן לך לרשתה. המשיג גבול, המשנה את הגבול בין קרקע שלו לקרקע של שכנו, בארץ ישראל עובר עליו נוסף חוץ מלא תגזול, גם על השגת גבול. לא יקום עד אחד באיש לכל עוון ולכל חטאת, בכל חטא אשר יחטא, על פי שני עדים או על פי שלושה עדים יקום דבר. אנחנו חוזרים לרשות השופטת, לסנהדרין, ולומדים כאן דינים שלכל דינים שבתורה צריך שני עדים, אלא אם כן נאמר במפורש שמספיק עד אחד. כי יקום עד חמאס באיש לענות בו שרה, אם באים עדים ומעידים עדות שקר כלפי אדם, נגד אדם, ועמדו שני האנשים אשר להם הריב לפני אדוני, לפני הכהנים והשופטים אשר יהיו בימים ההם, אז הם עומדים, העדים המעידים, עומדים לפני הכהנים והשופטים, רבים מהסנהדרין היו כהנים, כי הם היו קבוע בבית המקדש, והקדישו את זמנם לעבודת המקדש וללימוד התורה, ודרשו השופטים את הווה, הנה עד שקר, העד שקר ענה באחיו. כלומר, השופטים שופטים בין העדים שהעידו על אדם עדות שקר, ובין העדים שמעידים שהם בכלל לא היו שם. ואומרים, אלו עדים זוממים, אלו עדים שמשקרים. ומגיעים למסקנה שאכן העדים האלו זממו, תפלו עדות שקר על האדם. ועשיתם לו כאשר זמם לעשות לאחי וירתה רע מקרבך. העונש של העדים הזוממים האלה הוא כפי העונש שהיה צריך להיות על האדם שעליו הם העידו. אם זה מוות, מוות, ואם זה ממון, ממון. והנשארים ישמעו ויראו, ולא יסיפו לעשות עוד כדבר הרע הזה בקרבך. מכריזים למה הם מתים כדי שכולם ידעו מה העונש על עדות שקר. ולא תחוס עיניך, נפש בנפש, עין בעין, שן בשן, יד ביד, רגל ברגל. אסור לחוס אליהם, ויש להשית עליהם עונש ממון, כנגד הממון שהם רצו להשית על האדם שעליו הם העידו. כמו שדרשו חז"ל, שעין בעין, עין נגד עין, לא הכוונה שמוציאים עין, אלא שמשלמים כנגד. כי תצא למלחמה על אויביך וראית סוס ורכב עם רב ממך לא תירא מהם, כי אדוני אלוהיך עמך המהלך מארץ מצרים. כאשר יוצאים למלחמה יש מצווה לא לפחוד מהאויב. והיה כקרובכם אל המלחמה וניגש הכהן ודיבר אל העם. הכהן, עוד תפקיד של הכהן, הוא להכין את העם נפשית לקראת המלחמה. ואמר עליהם, שמה ישראל אתם קרבים היום למלחמה על אויביכם, אל ירח לבבכם. אל תיראו ואל תחפזו ואל תערצו מפניהם. אסור לפחוד מהאויב. כי אדוני אלוהיכם ההולך עמכם להילחם לכם עם אויביכם, להושיע אתכם. למה לא לפחוד? כי השם הולך איתכם, השם שומר עליכם, אשר מסייע לכם במלחמה. ודיברו השוטרים אל העם לאמור, מי האיש אשר בנה בית חדש ולא חנכו, ילך וישוב לביתו פן ימות במלחמה ואיש אחר יחנכנו. יש כאן שיתוף פעולה. הכהן מחזק, מעודד את העם, והשוטרים, שליחי הסנהדרין, הם קוראים למי שבנה בית חדש ולא חנכו, לחזור לביתו. מדובר כאן כמובן במלחמת רשות, שרק בה, הבונה בית חדש, פטור. ומי האיש אשר נטע כרם ולא חיללו ילך וישוב לביתו, פן ימות במלחמה ואיש אחר יחללנו. גם מי שנטע כרם ועוד לא חילל אותו, פטור מהמלחמה. ומי האיש אשר הרס אישה ולא לקחה, ילך וישוב לביתו, פן ימות במלחמה, ואיש אחר ייקחנה. גם המארס אישה ועוד לא נשא אותה, עוד לא הכניס אותה לביתו, גם הוא פטור מן המלחמה. ויוספו השוטרים לדבר על העם ואמרו, מהאיש הירא ורך הלבב ילך וישוב לביתו, ולא ימס את לבב אחיו כלבבו. גם הירא מעבירות שבידו פוחד שימות במלחמה, גם הוא פטור מן המלחמה, ישוב לביתו כדי שלא יפחיד, לא ימיס את לב העם יחד איתו. אתה פוחד, שב בבית. והיה כחלות השוטרים לדבר על העם, ופקדו שרי צבאות בראש העם. אז ממנים את ראשי הצבא בראש העם, כדי שיובילו את העם למלחמה.
פרשת שופטים, שביעי. כי תקרב אל עיר להילחם עליה, וקראת אליה לשלום. דבר ראשון, כשמגיעים לעיר להילחם, קוראים לה לשלום. כמו שקרא משה לסיחון לשלום, והשם הודע לו שכך ראוי. והיה עם שלום טענך ופתחה לך, והיה כל העם הנמצא בה, יהיו לך למס ועבדוך. זה לא סתם שלום בין שווים, אלא זה שלום שלא הורגים אותם, אבל הם צריכים להשתעבד למס לישראל. ואם לא תשלים עמך, ועשית עמך מלחמה, וצרת עליה. ונתנה אדוני אלוהיך בידיך, והקיטע את כל זכורה לפי חרב. זה המחיר של המלחמה, לא רוצים שלום ועבדות, מקבלים מלחמה ומוות של כל הזכרים. רק הנשים והטף והבהמה וכל אשר יהיה בעיר כל שאלה, תבוז לך. ואכלת את שאלת אויביך אשר נתן אדוני אלוהיך לך. כן תעשה לכל הערים הרחוקות ממך מאוד, אשר לא מערי הגויים האלה הנה. זה שמשאירים את הנשים והטף בחיים, זה רק העמים הרחוקים, לא שבעת עמי כנען. כי עמי כנען, רק מערי העמים האלה אשר אדוני אלוהיך נותן לך נחלה, לא תחיה כל נשמה. צריך להרוג את כולם. כי אחרים תחרים הם, החיטי והאמורי, הכנעני והפריזי, החיבי והיבוסי, כאשר ציווך אדוני אלוהיך, למען אשר לא ילמדו אתכם לעשות ככל תועבותם אשר עשו לאלוהיהם. וחטאתם לאדוני אלוהיכם. מהם אסור להשאיר כל נשמה כדי שלא ילמדו אותנו לעבוד עבודה זרה. כי תצאו אל עיר ימים רבים להילחם עליה לתופסה, לא תשחית את עצה לנדוח עליו גרזן. כי ממנו תאכל ואותו לא תכרות, כי האדם עץ השדה לבוא מפניך במצור. כלומר, אסור להשחית את העצים. את העצים צריך לשמר, כי זה עצים שעוד ישרתו אותך, שעוד יועילו לך בארץ ישראל. אותם אל תשחית. את העצים האלה תשמור. רק עץ אשר תדע כי לא עץ מאכלו, אותו תשחית וחרת, ובנית מצור על העיר שהיא עושה עמך מלחמה עד רידתה. עצי סרק מותר לכרות ולהשתמש בהם לעשות מצור. כי אם עצי חלל באדמה אשר אדוני אלוהיך נותן לך לרשתה, נופל בשדה לא נודע מי יקהו. מוצאים מת הרוג ולא יודעים מי הרג אותו. ויצאו זקניך ושופטיך ומדדו אל הערים אשר סירות החלל. סנדרין מגיעה אל החלל כדי למדוד לאיזו עיר החלל קרוב. זה לא סתם מדידה כי צריך לבדוק איזה עיר החלל קרוב, כי אם זה היה סתם מדידה, היה אפשר לקחת אנשים פשוטים. לוקחים את הזקנים ואת השופטים שימדדו. כלומר, עושים מזה עסק גדול, כי זה דבר נורא והיום שנמצא הרוג. והיה העיר הקרובה אל החלל ולקחו זקני העיר, היא עגלת בקר אשר לא עובד בה, אשר לא משכה בעול. עגלה ערופה. לוקחים עגלה שלא עבדו בה ולא משכה בעול, והורידו זקני העיר ההיא את העגלה אל נחל איתן אשר לא יעבד בו ולא יזרע, וערפו שם את העגלה בנחל. לוקחים אותה לנחל שהגדה שלו לא מעובדת, ושם עורפים את העגלה, וזה סימן, כמו האיש הזה שנהרג ולא ייתן יותר פירות בעולם הזה, לא יעבוד יותר, לא יוליד יותר, לא יביא יותר חיים, כך גם לוקחים עגלה שלא עבדה, ועורפים אותה בשדה איתן שלא נחרש, וניגשו הכהנים בני לוי כיוון בחר אדוני אלוהיך לשרתו ולברך בשם אדוני על פיהם יהיה כל ריד לכל נהגה. אנחנו רואים כאן שוב שילוב של שתי רשויות, גם הסנהדרין שבאים למדוד וגם הכהנים בני לוי. וכל זקני העיר ההיא הקירובים אל החלל ירחצו את ידיהם על העגלה הרופה ונחל. רוחצים את הידיים לבטא שהידיים שלהם נקיות. וענו ואמרו ידינו לא שפכו את הדם הזה ועינינו לא ראו. לא אנחנו עשינו, חזל דורשים, לא רק שלא עשינו, גם לא ראינו אותו ופתרנו אותו בלא לוויה ובלא מזון. כלומר, גם לא השארנו בן אדם במצב שיהיה במצב נפשי ירוד, במצב גופני ירוד. אנחנו דאגנו לכל מי שראינו. כי אם הם היו משאירים, אז גם עליהם יש אחריות. כפר לעמך ישראל אשר פדית אדוני, ואל תיתן דם נקי בקרב עמך ישראל, ונכפר להם אדם. מתפללים להשם שיכפר על שפיכת אדם, על אדם שנשפך. ואתה תבער אדם הנקי מקרבך כי תעשה הישר בעיני אדוני. כמובן, יש כאן מצווה כוללת שצריך לבאר אדם ענקי, שלא יהיה מצב שיש הרוגים, ואת זה אפשר לפתור גם על ידי דאגה לכל אדם וגם על ידי חינוך. חינוך, לימוד תורה, כדי להעלות את ערך החיים ושלא יגיע לידי מצב של שפיכות דמים.